דיברנו על הודעות אוכל נפש שמותר ביום טוב, כמו שכתוב, אך אשר יאחד לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. רבותינו דייקו מלשון יאחד לכל נפש, לא תאכל הנפש, יאחד לכל נפש. יאחד תמיד כולל את עניין של הנאה, לא רק אכילה כמשמעו, אלא גם כעניין של הנאה, כמו ולא יאכל חמץ, שם האסור לא רק באכילה אלא גם כן הנאה, או בעורלה, שלא שנים מלחם ערנים לא יאכל, אסור גם בהנאה. גם כשאמר אשר יאכל לכל נפש, לא התיר התורה רק אכילה בלבד, אלא גם דבר של הנאה. אדם רוצה להדליק בשביל תאורה, להאיר את הבית, הוא לא אוכל את האור, אבל הוא נהנה מזה. אין דומה אדם שיושב בחושך ואין דבר כמו שאדם יושב בתוך האור. אז לכן מותר להדיק כדי להאיר את הבית. אדם רוצה להתחמם כשהיום טוב קצת, נגיד קרייר, רוצה להדיק מדורה להתחמם בה, גם זה נקרא שמו הנעת גופו, כיוון שכל גופו נהנה מזה בכלל הנעה, כמו אכילה, אדם אוכל נהנה ממנו כל גופו. כך גם כן מותר אדם להדיק מדורה ביום טוב עם קצת קרייר ורוצה להתחמם, מותר. גם כן זה מטעמה, מטעם שכתוב יאחד, יאחד גם העניין של הנאה, כולל הנאה, וזה הנאה של כל גופו. כך כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, וכך כותב גם הרשב"א בעבודת הקודש, כך כותב בספר הרוקח, ועוד, שמילת יאחד לכל נפש זה לא מצומצמת רק על אכילה בלבד, אלא הנאת כל גופו חשובה כאכילה. כמו אדם שהוא אוכל נהנה כל גופו, מבריא את כל גופו, כך גם כן זה דבר, אדם שמתחמם כל גופו, גם כן זה אפשר. לכן גם כן, כל דבר שיש בו הנאת כל גופו של האדם אפשר, אבל צריך שיהיה יאחד לכל נפש. זאת אומרת, כל אדם ואדם הוא משתמש בדבר הזה, אבל דברים שהם לבני אדם מיוחדים, מפונקים, מעונגים, רק אלה האנשים שמשתמשים בזה, זה לא נקרא שמו אוכל נפש. ושכתוב יאחד לכל נפש, לא יאחד לנפש, יאחד לכל נפש, דבר שווה בכל נפש, דבר שלא שווה רק לפונקים, רק למונגים, זה לא נקרא שמו בכלל אוכל נפש שמותר לעשות בשבילו איזה מלאכה של הבערה, של כיבוי, זה אסור. לכן אמרו בגמרא, מעטו בגמרא, מוגמר, מוגמר, היו שמים על גבי גחלים, היו שמים כתורת, כדי שיריח טוב בבית. שמים גם כי לפעמים גם בגדים, שמים בזה מעשה רשת על זה למעלה, שמים בזה את הבגדים שלהם שיקלטו ריח טוב. או שמים את הקדרות שלהם שבדרך כלל היו חרס. לפעמים, אחרי כמה פעמים שהם בשירים, יש ריח לא כל כך נעים, אז שמים אותם על זה כדי שיקלטו את את העשן של המוגמר, של הקטורת, והקדרות נעשה בהם ריח טוב של הקטורת. לכן כיוצא בזה, כל אלה לא מעשים, מעשים של כל נפש, סתם בני אדם לא משתמשים בזה, רק עשירים, מפונקים, מעונגים, עושים את הדבר הזה. לכן מעטו בגמרא שאסור להשתמש במוגמר ביום טוב, כדי שבשעה שהוא מפזר את הבושם הזה של הקטורת, את האבקה הזאת, מפזר אותה על הגחנים, ואותה שעה הוא מחבא, נוגעים בגחנים וזה מתחבא, אחר כך הוא חוזר ונדק, חוזר ומבעיר, תחלתו מחבא וזכור מבעיר. והגמרא בבצד קו גימן אומרת שצריך למנע מזה. למה? כמו שאמרתי, זה לא שווה לכל נפש, צריך עוד דבר ששווה לכל נפש. מכיוון מוגמר זה לא דבר ששווה לכל נפש, אין לעשות דבר כזה ביום טוב. ושאין כיוצא בזה, יש בתשובות האחרונים, מגן אברהם, כנסת הגדולה, שרצו לשלול גם כן עשון סיגריות ביום טוב, כנראה שסיגריות לא כל אחד ואחד מעשן סיגריות, גם בזמנם לא כל אחד ואחד מעשן סיגריות, אז לא ידעו שיש בזה באמת גורם מחלות, גורם סרטן, גורם כל מיני דברים קשים, מסוכנים, אבל אז לא ידעו מזה, ואף אפי כן, מעטו את זה הרבה מהאחרונים, רצו למעט עשון סיגריות מיום טוב, מטעם שזה לא שווה לכל נפש. בספר קורבן נתנאל, צופר הכבד לביצר כותב דברים חזקים על זה, על הנוהגים להקל בדבר הזה. בפני כמו שאמרנו, זה גם כן מוגמר, זה כמו מוגמר, מלא מוגמר, שנהנים מהעשן של הקטורת, ומלא העשן של הסיגריה, זה אותו דבר כמו מוגמר. וגם אז, לא כולם מעשנים, כל העולם כולם מעשנים, בעיקרו, כשהתחיל הדבר של העשון, היה בעיקר בשביל בני אדם שיש להם עצירות ולא יכולים לשלשל, זה היה קצת מקל להם, היה על ידי כך שהם עשנים יכולים לצאת. אז זה היה בעיקרו בשביל טעם בריאות, אבל לאט לאט פסתה המשפחת, כל אחד בבית מחברו וכל אחד תחיל לעשן, מעלה עשן כשהוא רבי, אז כל אחד בא מעשן, אבל סוף סוף זה לא שווה לכל נפש, לכן מעטו את זה כמה מהאחרונים. אבל בספר דרכי נועם דוחה את זה. שאלות ושבועות דרכי נועם היה בנים במצרים ובמודחי הלוי לפני כ-300 שנה, אביב של בעל גינת ורדים. הוא כותב שם בספרו דרכי נועם, הוא אומר על פי דברי תוספות במסכת שבת למטה עמוד ב', שזה שאנחנו ממעטים שצריך להיות דווקא דבר שזה לכל נפש, אבל אם לא שווה לכל נפש לא, כמו מגמר, כמו שאמרנו, זה דווקא דבר שאין בו גם כן עניין של בריאות כדן. אבל דבר שיש בו בריאות, והרב דרכי נועם תופס שיש בזה עניין של בריאות, בריאות שאם אדם לא יוצא מהקיבה, נשאר עם פסולת, זה אחר כך בסוף נעשה כל מיני חולאים, יש זיהום, ואחר כך נעשה לו כל מיני חולאים, מוכרח לצאת, וכיוון שיש לו עצירות ולא יכול לצאת, זה היה נקל עליו שיכול לצאת. אז זה קשה מאוד מטעמי בריאות. אז תוספות אומרים, כל שיש בו טעם של בריאות, אף פי שלא שווה לכל נפש, מותר להשתמש בו ביום טוב. זה דברי התוספות. הוא נשאר על דברי התוספות האלה, ולכן התיר עישון סיגריות מיום טוב. כדבריו, שלושה גדולי הדור שהיו באותו הזמן, גם כן הסכימו לדבר הזה. וכל אחד אמר את הטעם שלו על פי דברי התוספות האלה, ששבת למתת. הגאון יעבט, בתשובה הוא כותב, מביא את הראי הזה מהתוספות, הגאון ביותן אייפשיץ בספרו בני נעתים ההלכות שם טוב, גם הוא מביא את הראי הזאת, מביא גם כן מכאן. וגם הפני יהושע בשבת למתת, גם כן הוא מביא את הראי הזאת מהתוספות, להתיר אשון סיגריות מיום טוב. וכל טעמם מפני שיש בזה עניין של בריאות, כמו שאמרנו לאנשים שיש להם, יש להם עצירות וכיוצא. נכון שיש בזה גם כן מחלה, גם עכשיו בגדות נגלות שיש בזה מחלה של סרטן וכיוצא, זה לא כל כך נאמר שזה לא שורד את דבריהם של, של הפוסקים האחרונים האלה. כי הגמרא אומרת, כל סמה דמעלה להי קשה להי, אפילו דבר של סם, של תרופה שאדם לוקח, התרופה הזאת מעילה למשהו מסוים, אבל פוגעת בעבר אחר. דוח הרפואות לא מוכרח להיות כולה מוקשה זהב טהור, יכול להיות שמזיקה למקום אחר. אז יכול להיות גם כן עניין הזה של עשון סיגריות לבני אדם שהם סובלים מעצירות כבר, אז זה יכול להיות שהוא עיד להם לעניין עצירות, אבל זה מזיק לדבר אחר, אז זה עדיין לא שולל את הטעם של בריאות שהפוסקים מביאים. לכן הכל פנים למעשה כבר נהגו העולם לעשן, אף שבקורבן נתאה כותב דברים קשים, מטיח עליהם דברים קשים, אומר שהם מטרים על פי שס של יצר הרע, כך הוא כותב. אבל הכל פנים למעשה פנינו הרואות שבאמת פשט המנהג להקל, וזה גדולי העולם שהתירו, כמו שכתבתי גם בספר פרי האדמה של רבי מיוחס בחר שמואל, שחי לפני 240 שנה, היה ראשון לציון בירושלים, אומר רוב התלמידי החכמים של בירושלים מעשנים סיגריות ביום טוב וסובלים כיוון שיש פה עניין של בריאות, לכן זה מותר להם. כן, וגם הרב חידה בעצמו היה מעשן, רק היה מחמיר, לא מעשן מיום טוב ראשון, מעשן מיום טוב שני, כמה פוסקים שהחמירו עצמם מיום טוב ראשון הקלו ביום טוב שני. על כל פנים הדברים האלה זה לא דבר ריקו, אף פי שבאמת הזמן האחרון נגלה שיש עניין של סכנה לבריאותו של האדם, מכל מקום ההתר הוא נכון, הוא אמיתי, לבני אדם שרגילים וקשה להם בלעדיו ולא יכולים למנע מזה, יהיה להם צער ביום טוב, כמו שכותב יעבץ על אביו החכם צבי, אומר שהוא היה נמנע מלעשן ביום טוב, היה חושש אולי זה נקשמו לא שווה לכל נפש, ואמר לו הרב החסיד, רבם של הספרדים באמסטרדם, הוא היה רבם של בני אשכנז באמסטרדם, היה שם רבי שלמה עליון, הוא היה רבם של הספרדים, ואמר לו שהוא לא טוב עושה שמענה את עצמו, שמזהר את עצמו ביום טוב, כמו שהיה רגיל מאוד לעשן, ושמע בקולו והתחיל לעשן עוד פעם ביום טוב. נמצא למדים שההתר הוא עקב פנים נחלת תלמידי חכמים ויראי שמיים. אבל בדורות האחרונים, כמו ששמענו על הסכנות שיש, שאורבות לאדם שהוא מעשן סיגריות, לפרק שמעשן הרבה מאוד, אז לכן בוודאי שצריך אדם למעט, אפילו בשאר ימות השנה, על אחת כמה וכמה ביום טוב. יש בני אדם שדווקא כשמכבדים אותו, לוקח מעשן סיגריה. וזה בדרך כלל הוא לא מעשן, אז זה לא מתיק לו, אין לו צער כשהוא לא בהימנעו מהשון. אז סתם לעשן ביום טוב וכיס עצמו במחלוקות, בשביל מה? בדבר שהתברר שהסכנות שלו עורבות לו לפתח, לפתח חטאת רובט, לכן צריך להימנע מזה בכל מחיר. רק לבני אדם שהם רגילים בכך וקשה להם להימנע, אפילו בשבת כל גם מסתכלים על השמיים, מתי יצאו כבר שלושה כוכבים שיכול לעשן את הסיגריות. יש סמים בבית הכנסת, יש להם איזה מגירה, איזה דבר, שמים שם את קופסת סיגריות. רק שישמע ברוך את השם דין מקודש תחול, תקף פקחו עיניו ורש תקף ומיד לעשן את הסיגריה. מה אפשר לעשות? האנשים שרגילים כאלה, זה דבר שרגיל, זה קשה מאוד לפרוש ממנו. יש עצות הרבה להימנע, להיגמן מזה, ודאי שצריך לעשות מאמצים להיגמן. אבל באשר הוא שם, אין מקום לאסור עישונו ביומתו, לבין אדם שהוא רגיל ויש לו צער בלעדי זה. עוד בעיה שדנו בה הפוסקים, שעל הנייה של סיגריות בחוץ כותבים איזה תוצרת, משם בכתיבה איזה תוצרת כותבים, שזה תוצרת כך וכך, כותבים שם עוד ישמע אותיות. כשאדם מגיע בעשון של סיגריות, מגיע למקום של הכתיבה ההיא, היא נמחקת, נשרפת, הנייר הזה נשרף וזה נמחק, אז מוחק מיום טוב, לא אותה נפש של כיבוי, של הבערה, תראו. אבל מנה אלינו שמותר גם כן למחוק על ידי כך שהוא עשן בזה, וזה מושך את האש על המקום הזה וזה נצרף, נעשה חכה פחם, נעשה עשר לגמרי, אז זה נקה שמישהו מוחק. יש בספר לב חיים שפסק לאסור בטעם זה, גם בפרי מגנים מוכח שזה אסור, ויש עוד כמה פוסקים שכתבו לאסור. אבל לדינה כשאנחנו מתבוננים בדבר נראה שגם מכך, מהדברים האלה גם כן אין מקום לאסור. מה הטעם? תמיד יש לנו כלל, דבר שאינו מתכוון מותר, פסיק ראשי, דבר שהוא פסיק ראשי אסור, אבל בפסיק ראשי עצמו, כלומר דבר ודאי, יש בו סוגים שונים. יש פסיק ראשי דיני חלה, יש פסיק ראשי דלני חלה. גם המאירי במסכת שבת כפתית העריך לחלק בין פסיק ראשי דיני חלה ופסיק ראשי דלא אכפת לי דלני חלה, לפרושו שרע הדבר בעיניו, לא אכפת לי, זאת אומרת לא אכפת לו מהדבר הזה, אין לו הנאה מזה, כל שאין לו הנאה מזה. כותב המאירי זה פסיק ראשי בדרבנן דלני חלה, כלומר דלא אכפת לי שרה, כך כותב המאירי. וכבר כתבו את זה הרבה ראשונים. יש בתשובת הראש מלוניד שנתפסה בספר אוהל מועד, מרן הרבה פעמים בתוסף מזכיר את אוהל מועד, כן, שם יש תשובה מהראש מלוניד, וכותב גם כן שפסיק ראשי שלא כל כך אכפת לו, ודאי שזה מותר. יש עוד גם כן מהראשונים שכותבים ככה, ההשלמה כותב את זה בשבת נמלא, בחידושה בשבת, גם בספר המאורות של רבי מאיר המעידי כותב שזה מותר. כן, ישמה מהראשונים שסורים שמותר, ישמה מייחסים ככה גם כן להרן בביצה כפתת, כך כותב משמרות תאונה, כותבים כמה אחרונים בדעתו של הרן. בכל אופן, כאן בנדון הזה הרבה יש להקל יותר מאשר סתם פסיק ראשי דרבנן. אמנם יש בזה מחלוקת, תרומת הדשן והמגן אברהם, מגן אברהם בסימן שינודריית מערכות שבת, הוא מביא את תרומת הדשן שהתיר פסיק ראשי בדרבנן, שכל דבר שהוא בדרבנן מותר פסיק ראשי, והמגן אברהם מקשה עליו קשות מגמרות מפורשות שמוכח שפסיק ראשי בדרבנן אסור. אבל כל קושותיו של המגן אברהם עמד עליהם בספר שואל ומשיב, ודוחה את קושייתו ותרץ שיש הפרש בין פסיק ראשי בדרבנן דיני חלה ובין אחד דינני חלה. גם רבי יצחק אלחנן בספרו באר יצחק, אחרי שהוא דחה את כל קושותיו של מגן אברהם, כותב אחר כך במפתחות, כשבא במפתחות, אמנם העליתי בפנים להתיר פסיק ראשי בדרבנן דלק המגן אברהם, בכל מקום עתה נראה לי שאין להתיר רק פסיק ראשי דלני חדה, כנומד דלה אכפת לי, שאין לו הנאה מזה. וגם הרשש בכתובות דבר, כל פסיק ראשי דלני חדה דהית המשס, הכוונה דלה אכפת לי, שאין לו הנאה מזה, זה פירושו דלני חדה, לא צריך שיורע הדבר בעיניו. כן, לפי זה יוצא. עכשיו כאן, כשאדם הוא מעשן סיגריה, והם דנים בשביל איסור מוחק, נאמר שזה מחיקה, למשל, אם זה מחיקה, זה מוחק שלא על מנת לכתוב. יש לנו כלל בשבת, אין אדם חייב על מחיקה, רק במוחק את ה... למשל מה שכתוב על נייר או על קלף, הוא מוחק אותו, על מנת שאוכל לכתוב במקומו שתי אותיות. מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. כך כתוב במשנה, אם זה, אם לא על מנת לכתוב, זה נשאר מחיקה מדרבנן, אסור מדרבנן. הרי כשאדם הוא מעשן, הוא מגיע לאותיות, הוא ממשיך לעשן נאמר, והוא שורף את האותיות, הפך הכל לאפר. זה נקרא שהוא מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, אדוני זה אפר, והכל עף לו, חלף הלך לו, לא נשאר שום דבר ממנו. אז מה נשאר? שר אפר. יכול לכתוב על אפר? מה יצא מזה? לכן זה נקרא שהוא מוחק שלא על מנת לכתוב. האסור, אפילו למדע אמה שיש בזה אסור מחיקה, זה שהוא דרבנן. עכשיו האיש הזה כשהוא מעשן, הוא אכפת לו למחוק, אכפת לו לא למחוק, מה אכפת לו? הוא רוצה לעשן את הטבק שיש בפנים, לא בנייר. אם היה אפשר שהוא יעשן את הטבק וישאיר את הנייר כולו שלם, שישאר אותו בשלמותו, מה היה אכפת לו? להפך, הנייר פוגם את הטעם. עיקר הטעם זה בטבק, לא בנייר. אם כן, זה נקרא שהוא דבר שאינו מתכוון. אלא מה? זה פסיק ראשי. פסיק ראשי בדרבנן. ואכפת לו בדבר, לא אכפת לו, אבל פסיק ראשי בדרבנן, זה לא אכפת לי. ולכן זה מותר. באמת ראיתי אחר כך יש ספר כנף רננה של התשובות, שדן גם כן בנושא הזה, והעילה והתיר מטעם שאמרנו, שזה פסיק ראשי בדרבנן, זה לא אכפת לי. אותו דבר יש שאלות ותשובות יד סופר, גם הוא כותב אותו דבר, שזה פסיק ראשי זה לא אכפת לי, ולכן העילה להתיר. והרי העניין הזה שפסיק ראשי בדרבנן, זה לא נחדה, כמה פעמים דיברנו עליו, שגם בהלכות שבת, כל עניין צריך קודם כל להתחקות על שורש הדבר, אם הוא מלאכה דאורייתא או דרבנן. אחרי שאנחנו מתברר לנו שזה דרבנן, אז זה פסיק ראשי בדרבנן. אם הוא לא מתכוון, רק פסיק ראשי. פסיק ראשי בדרבנן זה מחלוקת הראשונים שאמרתי, ורבים מהם מתירים. אבל נוסף על דעת המתירים, כאן בנקודה שלך, שלה נחדה, כלומר שלה אכפת לה, וזה כמעט כולם, רובם ככולם מתירים. הגאון מהרשם כתב את זה בפשיטות כמה פעמים בספריו. זה פסיק ראשי בדרבנן. דרני חלה זה מותר. הגאון רבי יצחק הכהן רפפורט, יש לו ספר בתי כהונה, שהוא הציבור בתי כהונה, הרב חידה תמיד מזכיר אותו לשבח. גם שם הוא כותב, פסיק ראשי בדרבנן, דרני חלה זה מותר. כך גם כן כותב איש ספר על ירושלמי, שם גם כן הוא אומר את הדברים האלה. יש עוד כמה דהקה של החלונים, יש דברי מלכיאל שכותב גם כן להתיר. כבר אמרתי שרבי יצחק אלחנן התיר. וכן לכן, כיוון שיש דהקה של פוסקים שמתירים, כך דעת השואל ומשיב, למה לנו לשבת לחפש לנו חומרות, ותפסיק ראשי בדרבנן, דירה אכפת, כל כך שמות תותן למעליותה. לכן למעשה, יכולים להכיר בדבר הזה, בשום עניין של מחיקה אין כאן. נוסף על כך, יש בספר אור או שמח, כותב, ראיתי מי שחושב, כותב בספרו, שאם אדם מוחק דרך אסון, כמו הסיגריות האלה, הוא אומר, נראה להם שזה נקרא שמו מוחק, ולטה, אין דרך מחיקה בכך. זה לא קשור דין מחיקה בכלל. אנחנו אמרנו שזה מוחק שלא על מנת לכתוב ועשו מדרבנן. הוא אומר, אין דרך מחיקה בכך. הוא אומר לכן, אם אחד לקח איזה ספר, ספר נגיד של גויים, כתיבה של גויים, או כתיבה שלנו, כתב אותו איזה מין, זה אפיקורוס, ושרף אותו בשבת, ודאי שעשה עבירה, עשו בסוף, זה היה מבעיר. אבל משום מוחק, אין שום מסור. למה? זה שרף, אלא עשה אפר. האפר זה לא קשור דרך מחיקה, אין דרך מחיקה בכך. לכן אין בזה שרף מחיקה, כך כותב אור שמח. יש עוד שכתבו דברים כאלה. אז אתם יודעים, עצם הדבר הרווח הרבה צריך, אם יש כאן בכלל איסור מחיקה. כנראה שהרב תתכוון על פרי מגדים. עכשיו פרי מגדים כותב שאם אדם שורף נייר שיש שם כתיבה, אז יש בזה עניין של מחיקה. הוא לא אומר שמחיקה דאורייתא, כלומר מחיקה שלא אמרת לכתוב. אבל הוא אומר לא, בכלל לא שייך בזה שרף של מחיקה. מחיקה שייך כמו שהיה בבית המקדש, מוחקים את הדברים שהיה כתוב על הקרשים וחוזרים כותבים משהו אחר, מוחק על מנת לכתוב. אבל אפשר גם כן לכתוב, כל פעם יש במציאות שיכול לכתוב, אפילו שמוחק שלא על מנת לכתוב זה רק מדרבנן, אבל במציאות אפשר היה שיכתוב. אבל כאן בכלל לא שייך מוחק על מנת לכתוב, לכן אין כאן סרח מחיקה בכלל. אז כל שכן אם נאמר כך, בוודאי שיש בזה מקום להקל. לכן למעשה אין לשלול את אלה שהם יש להם צער במניעת העשון ביום טוב, אין לשלול מהם את העונג הזה של העשון, יכולים להשאיר אותם במנהגם. אבל בדרך כלל אנחנו עצה טובה כמה שמענן שימנעו בדרך כלל אפילו רק, לא רק ביום טוב אלא כל השנה כולה. אם אדם רואה איזה בחור, איזה נער שהוא מתחיל לעשן, צריך לגעור בו, צריך לנזוב בו, זה בכלל הוכיח תוכיח את עמיתך, הוא יתרגל בזה. כך תמיד, איך מתרגלים? כלומר, לא, רק פעם אחת, רק פעם, רק שני פעמים, דקו של יצר הרע, היום עומד לו כך, או מחר עומד לו כך, אחר כך שעת לאט הוא מתרגל, ואחר בחי לעולם, וככה ימשיך בצורה כזאת, ויהיה קשה לו אחר כך לפרוש, וזה קשה מאוד. יש הרבה ישיבות שהחתן אחרי שהוא, או כשנושא אישה, או בר מצווה אפילו, הביא להם מחר, מחלק להם סיגריות. לא מחלק להם סיגריות. לפני עבירות זה מכשור, אתה מכשיר אותם, בשביל מה זה? צריך לומר לו, לגעור בו, יחלק סוכריות, אשר להבין. יחלק להם מתיקה, יחלק להם טופי, יחלק להם יופי, אבל לא יחלק להם סיגריות. רחיצה על כל גופו ביום טוב, זה גם כן, זה דבר שהוא נהוג בכל אחד ואחד, שכל יום צריך להתרחץ. מתרחץ אדם בערב יום טוב, יכול להישאר שלושה ארבעה ימים, וכי אנחנו מתרחצים כל יום, מתרחצים מערב שבת לערב שבת. כמו שכותב הרמב"ן, שבראות של האדם, טוב שיתרחץ מערב שבת לערב שבת. לכן גם כן כתוב במדרש רבה, הלל הזקן, היה אומר שהוא הולך לעשות מצווה, הולך לעשות מצווה, ראוי שהוא הולך לחץ לבית המלאכת מתרחץ. אמרו לו, איזה מצווה היא זו? אמרת, אם היה דיוקן של איזה, של מלך שעושים אותו, באים, יש אנשים מיוחדים, שוטפים אותו, מדחים אותו, שתמיד יהיה מבריק. ואני בצלם אלוהים ברא את האדם, על אחת כמה וכמה, שצריך אני שתמיד פניו יהיו מבריקים, לא יהיו מלוכלכים, מטונפים, זה צלם אלוהים, עשה את האדם. אז גם כן יש בזה מצווה. אפשר לומר שזה היה בערב שבת, ככה משמעות גם כן המדרש. בכל אופן, הדברים האלה, בערב שבת, ערב שבת זה מספיק. יש אנשים עשירים, יש אנשים מפונקים, מעונגים, לא יכולים יום אחד בלי להתרחץ. זה כבר, זה מעוטה דמעוטה. יש כמה אנשים שככה יש להם מנהג כזה. רבותינו לא תחשבו מנהג כזה. לכן לא התירו לאדם שחמם מים כדי שירחוץ את כל גופו. אבל לרחוץ, לחמם מעט מים כדי לרחוץ פניו וידיו, זה מותר. זה דרך כל אדם. כל יום ויום אדם רוחץ את פניו, רוחץ את ידיו. אז אפשר לעשות את זה. אפילו זה לחמם, אתה רוצה לרחוץ מים קרים, רשאי. אבל לרחוץ מים כל כך כדי שירחוץ את כל גופו, זה לא מעשה כשמו יחד בכל נפש, אלא דבר שמעותים, מעט הם שעושים את זה, לכן אין להקל בדבר. וחוץ לארץ, יש להם לפעמים בעיה. נגיד למשל, עכשיו שבת וראשון חג השבועות, והם יש גם כן יום טוב שני של גליות. ויש כאלה מאוד מפונקים שם, אני יודע ככה, כנראה יש להם האוויר שלהם, ככה, הקנים שלהם, שלא יכולים לסבול יומיים בלי להתרחץ. אומרים, זה קשה להם מאוד, כל אחד בא ותאר לי את זה, כמה שקשה לו. כאילו הוא יושב בתשעה באב, כל אותו היום ככה, אין לו נחת רוח, אין לו זה, רוצה להתרחץ, מה לעשות? אז אני אמרתי כך, מרן מתיר לרחוץ ביום טוב, את כל גופו, במים שהוא חמו מערב יום טוב. אם הוא חמו המים מערב יום טוב, אז נותר לחוץ בהם ביום טוב. מרן מתיר. אמר, חכמים לא אסרו, אלא בשבת. אפילו מים שהוא חמו מערב שבת, אסור להתרחץ בהם כל גופו בשבת. אבל לגבי יום טוב, זה לא שיבוץ שאסרו אותו חכמים, כך כותב עריף. לא אסרו אותו ביום טוב. לכן אומר שמותר להתרחץ ביום טוב כל גופו במים חמים שהוא חמו מערב יום טוב. זה כותב מרן, מרן ככה סובר. הרי מה חולק על זה? על כל פנים, כדאי הוא מרן בדרך סמוך עליו. ביום טוב שני, זה ספק, הוא לא נעשה מכוח ודאי. הרי היום כולם בקיאים בקובעה דירחה, יש לוחות שהם נעשים בחשבון, הכל תלוי בחשבון, וגם שם יודעים מתי יום טוב שלנו, מתי יום טוב שלהם. אז מה שעושים היום יום טוב שני שגריות, מכוח תקנת חכמים, כמו שאמר, היזהרו מנהג אבותיכם בידכם. אבל זה לא יוצא בדין ספק, מכיוון שמו ספק. כך כותב הר"ן במסכת ביצה כ"ד, מביא בשם הראש מלוניד. הוא אומר, כיוון שעיקר יום טוב שני של גליות נעשה משום ספק, אז זמנם לא ידעו מתי היה קבעו בדין את החודש, בדין היו קובעים על פי הראייה, ולא יודעים מתי קבעו את החודש. לכן גם עכשיו שזה כבר נעשה ודאי כוודאי, כמו מנהג בתינו בידינו, לא עדיף מאשר החומרה שהיה להם אז. ולכן רוב כזה זה נקרא שם בספק. אין עליו תורה יותר מאשר תורת ספק. בטעם זה התיר מרן ספק מוכן ביום טוב שני. מה זה ספק מוכן? אדם שפרס רשתות, מצודות, כדי לצוד חיה ועוף, לצוד צבי, לצוד עוף גם כן, והוא הולך, שם אותם מערב יום טוב והלך לו. בא ביום טוב בבוקר וראה שהמצודה שלו העלתה וחכתה איזה חיה או עוף וכזה, אבל לא יודע מתי תפסה המצודה את החיה הזאת, את הצבי הזה. אם תפסה אותו מערב יום טוב, אז כשהוא מוכן ויכול לשחוט אותו ביום טוב, או לא תפסה אותו אלא רק ביום טוב, כי היה מוקצה באותה שעה, לא תפסה אותו עדיין, זה חסר הכנה. כתוב היה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, וזה מחוסר הכנה וצריך הכנה ליום טוב. אז כשיש לנו ספק, הגמרא העלתה שמה בפסק הדלת, ספק מוכן אסור ביום טוב, זה המסקנה, וכך פסקו כל הפוסקים, שספק מוכן אפילו שזה ספק, כן, וגם כן פה ההכנה הזאת היא מדרבנן. כי למה אתה עושה מספק? תגיד ספק דרבנן לכולה, אלא על פי מה שיש בגמרא ובצד הדלת, שכל דבר שיש לו מתירים אפילו ספק שלו בדרבנן, אז זה לחומרה. וכאן זה דבר שיש לו מתירים, היום אסור, מחר יהיה מותר. הצבי הזה אתה לא אוכל אותו ביום טוב, תאכל אותו אחר יום טוב. ולכן בשביל זה אנחנו אומרים שבע תעשה, אסור לו לאכול אותו מכוח דבר שיש לו מתירים, וזה ספק דבר שיש לו מתירים, אתה לא יודע מתי צד המצודה, אתמול או היום. אז לכן מכוח ספק אומרים ספק דה רבנן לחומרה, לפני שזה דבר שיש לו מתירים. כותב מרן, ספק מוכן ביום טוב שני מותר משום ספק ספקה. יום שני מדברים משני של גדיות, שמה יש להם, עושים שני ימים, אבל יום שני עושים אותו מכוח ספק, כפי שאמרתי, אפילו עכשיו שעושים אותו משום מנהג אבותינו בידינו, סוף סוף עיקרו היה מכוח ספק, כי מקודם היו עושים מכוח ספק עד היומה. לפיכך גם עכשיו לא עדיף מאשר אותם הזמנים, כיוון שזה נקרא שמו ספק, צריך ספק ספקה. מה ספק ספקה? שני המצודה הזאת צדה את הצבי הזה בערב יום טוב, אז כבר היה מוכן. יוצא מצוין אומר, לא, לא צדה אותו אלא ביום ראשון, שמי יום שני הוא חול, אתה יודע ברור שהיום קודש, אני לא תעשה את המקוע ספק, נכון, שמי היום חול, אז נעשה ספק ספקה לכולה. זה שכתה מרן, ספק מוכן, מותר. עכשיו גם לגבי להתרחס כל גופו, להתרחס כל גופו עשו מדרבנה, ואתה מסופק ביום שני של גליות, טוב שני של גליות, יש מקום להקל. למה? הוא חם, המים האלה הוא חם, הוא מערב יום טוב. יש לו בבוילר די מים, שכבר הוא חם מאתמול, אז הוא מסופק אם זה, אם זה יום טוב או לא יום טוב. זה ספק יום טוב, ספק חול. וכלו זה עניין דרבנן, אם הוא חם מערב יום טוב, מותר ביום טוב, אנחנו אמנו. אז יכול להיות שזה ערב יום טוב, וזה היום, הוא לא יום טוב. ואם מה נפשך אחד מהם? אחד מהם קודש, אחד מהם חול. אז לכם ביום שני של גריות, אתנו להם שיכולים להקל כמנושו של מרן, שמים שלא חמו בו ביום, ביום טוב עצמו, אז אפשר להתרחץ מהם ביום טוב. זה אנחנו מתירים מפני צורך בדבר. אבל אם אדם לא צריך, בשביל מה צריך להיכנס לספקות, ספקי ספקות? אפילו בעניין הזה, אפילו בחמו ממש מערב יום טוב, דעת הרמדה החמיר שלא להתרחץ מהם ביום טוב. אף פי שאנחנו קבענו על עוד מרן, מרן מתיר. אבל בכל זאת, בשני ימים טובים, מתי הוא חמו ביום טוב ראשון? אתה רוצה לומר שמי זה נקע שמו, מה נפשך? כמו ביצה שנולדה ביום הראשון, כמו ביצה שנולדה ביום הראשון, מותרת ביום השני, נולדה בזה מותרת בשני, כלומר אחד מהם קודש, אחד מהם חול, אז גם כפה אפשר להתיר. בכל זאת, שבע תעשה עלו, אנחנו נתנו להם פלוס לא יכולים בלי זה, אבל אם אפשר בלי זה, יותר טוב. הרי ספק מוכן שאותה ביום טוב שני, בני כבוד יום טוב, שמחת יום טוב, אתה צריך לאכול, וכל מה שאדם משתמש בשביל צורך אכילה ושתייה ליום טוב, זה נקרא שמו שמחת יום טוב, אז אחרי נתירו חכמים, ספק מוכן ביום טוב. אבל יש לנו באמת כמעט סתירה גם כן לדברי מרן, מרן כאילו הוא סותר את עצמו. יש בהלכות מילה כתוב, מילה בזמנה דוחה שבת ודוחה יום טוב, מילה שלא בזמנה, עבר כגון היה ילד חולה למשל ולא מלא אותו באותו היום ונדחה, אז אסור, לא דוחה לא שבת ולא יום טוב. דווקא מילה בזמנה כתוב ביום השמיני, הוא בסך הכל טוב כשזה ביום השמיני, אבל כשזה לא שמיני אז לא. בטעם זה אפילו נולד בבין השמשות, שזה ספק שמיני ספק תשעי, גם כן לא. נגיד למשל נולד, כמו שנולד נגיד בערב שבת אחרי שקעת השמש, אחרי שקעת השמש זה בין השמשות, ספק יום ספק לילה. עכשיו אם תמור אותו ביום שבת הבא, ספק חילול שבת אתה עושה. למה? מילה שלו בזמנה לא דוחה. ואולי בין השמה שעוד דינו כיום, אנחנו מסופקים אם בין השמה שעוד דינו יום או דינו לילה. כל אותה רבע שעה, משעת השמש, עד את הכוכבים, זה ספק יום, ספק לילה. אז אתה לא יכול למול אותו ביום שבת הבא. למה? זה ספק שמיני, ספק תשעי. אולי בין השמה שעוד דינו כיום, אז כאילו נולד ביום שישי, ילד שנולד ביום שישי מותר למול אותו ביום שבת, מילה שלו בזמנה. אז גם פה ספק מילה שלו בזמנה, לא דוחה שבת. ולכן אסור למול אותו ביום שבת. ושעוד דומה, גם ביום טוב. אם ספק נולד בבין השמשות, ואחר כך שמיני ספק תשעי שלו, חד ביום טוב, גם כן לא דוחה יום טוב. כמו שלא דוחה שבת, כך לא דוחה גם כן יום טוב. עכשיו, מה הדין לגבי יום טוב שני של גליות? האם דוחה יום טוב שני של גליות או לא? נולד שבוע לפניכם, ויום טוב שני של גליות הוא ספק שמיני, ספק תשעי. האם ימול אותו ביום טוב? בדברי מרן נראה שלא יכולים ימול אותו ביום טוב. כתב וכן ביום טוב שני של גליות. וכאן, ושהשאלה נשאלת, אחרי שמרן כתב ספק מוכן, מותר ביום טוב שני של גליות, למה משום ספק ספקה? מה זה ספק מוכן? ספק ליצוד הצבי הזה מערב יום טוב, ספק ביום טוב. אם אתה מציע מה ביום טוב, שמהיום יום שני של גליות הוא חול, אז זה ספק ספקה. אז גם כפה, במילה הזאת, למה אתה דוחה אותה? הלו יש לך ספק, בין השמשות ספק יום, ספק לילה. שמה בין השמשות הוא לילה. וממילה זה היום זה שמיני, לא תשעי. אם אתה מציע לומר לא, בין השמשות הוא היה יום, היום תשעי, אולי היום יום חול. על יום טוב שני שגליות הוא ספק. כי למה מרן אסר למול אפילו ביום טוב שני של גליות כשהוא ספק שמיני ספק תשעי? יש לך ספק ספקה לכולה. מעמד על זה באמת רבי עקיבא איגר שמע על דברי מרן ומניח את זה בספר חיון. גם נדע ביהודה חלק כל החיים סימן למד, הוא מעריך הרבה על דברי מרן וגם כן מקשה שזה כשמו ספק ספקה, ומרן בעצמו מתיר בספק מוכן, בספק ספקה. למה פה מצוות מידה? אולי זה באמת ספק שמיני, ספק דאורייתא, יכול להיות שזה באמת שמיני, כיוון שבין השמשות ספק יום, ספק לילה, יכול להיות שזה לילה, ומרן וערב ובוקר יום אחד זה כשמו ספק שמיני. למה לא תתיר לעשות את המידה ביום טוב שני שגריות מכוח ספק ספקה? לכן נודע ביודע פירה של דברי מרן קצת הלשון קצת דחוק לו על מה, אמר כדאי לסבול דוחק הלשון ולא דוחק העניין. לכן הוא אומר שמרן מדבר במילה שלא בזמנה, בוודאי שלא בזמנה, שהיא לא דוחה את היום טוב שני שגליות. אבל אם יהיה באמת ספק יום, כמו שבין השמשות, ספק יום ספק לילה, וחל ביום טוב שני שגליות, יהיה ספק ספקה ולכולה. כך מסביר נודע ביהודה. יש עוד אחרונים שפפלו בדבר הזה, שלא תשובות בני שלמה, של רבי שלמה קיים מבינה, גם הוא מקשה שזה ספק ספקה. התירוץ שלו לא עולה נכון. הוא אומר שזה נקרא שם ספק חסרון ידיעה. ספק חסרון ידיעה, שאנחנו לא יודעים מתי נקבע ראש חודש ולפי זה מתי זה יום טוב. זה נקרא שם ספק חסרון ידיעה. יש כלל בפוסקים, ספק חסרון ידיעה לא נקרא שם ספק ספקה, לא מסתרף ספק ספקה. זה התירוץ של הרב. יש גם בספק קריאת חנה דוד, גם הוא קשה וגם הוא תרץ אותו דבר, שספק חסרון ידיעה. באמת זה לא ספק חסרון ידיעה. ספק חסרון ידיעה צריך שהאיש הזה לא יודע, יכול להיות שאיש אחר ידע. אבל דבר שהוא ספק חסרון ידיעה לכל העולם, אין לו בתור ספק חסרון ידיעה. הוא מסתרף לספק. עובדה היא שמרן התיר ספק מוכן ביום טוב שני, זה לא ממש ספק חסרון ידיעה. וכן למה מרן התיר ספק מוכן ביום טוב שני שגליות? תגיד שזה ספק חסרון ידיעה. אלא ודאי, כמו שאמרנו, כיוון שספק הזה ספק לכל העולם, אף אחד לא יכול לדעת. בזמן שהיה עדיין בית המקדש קיים, היו מקדשים על פי הראייה, זה היה ספק לכל העולם כולו. לפיכך זה לא בכלל ספק ידיעה, אלא התירוץ האמיתי צריך לומר כמו לדעת נודע ביהודה. שם מדובר במילה שלא בזמנה ודאי, וזה לא מעניין אותם במטור של שגריות. אפילו שזה מדרבנן, לא תראו חכמים. אבל כלומר, הכל תקון רבנן, כי אין דולת התקון. אבל משאין כן, אם זה ספק, כמו שעמד תפנות בבין השמשות, ספק עם ספק לילה, אם זה יום טוב שני שגליות, שכה ספק ספקה, והולכים בזה להקד.
מה לדעת מרן יהיה הדין לגבי דוד שמש? אפשר
להתרבט
ביום טוב?
מרן התיר ביום שבת, לרחות להתרחץ כל גופו בחמת בריאה. אבל התנאי תנאי צריך שיהיה דבר שהוא כמו מקווה, נכנס בתוכו כמו אמבטיאות, נכנס לתוך האמבטיה ומתרחץ. אבל אם לוקח מעביר את זה בכלי או בצינור ומתרחץ עושה מקלחת, אסור. למה משום מראית העין? מי אמר שזה לא מים חמים שנתחממו על ידי האור? חמת ורגע לא נתחמם על ידי האור, זה לבדם. הגמרא אומרת עוברים על פתח גיהנם, עוברים על פתח גיהנם, לכן יש בהם ריח לא טוב. בגיהנם המים שם לא נקיים, מים שם סירוחים, כשטובלים את הרשעים בתוך המים שלהם, אז הריח שלהם ריח סירחון, ריח גופרית, גופרית למלח שרפה כל ארצה. אז לכן גם חמת ורגע, מרן שהתיר להתרחץ בחמת ורגע בשבת, זה שזה כולם יודעים שזה חמת ורגע, לא חממו את זה בידיים בחמי האור, הגזרה הייתה על חמי האור, חמי האש, אבל זה לא אש, עוברים על פתח של גיהנם. לכן התירה, אבל בכל זאת התנאה בתנאי שלא מתרחץ על ידי כלי, שעביר את זה על ידי צינורות ועושה מקלחת, או שעביר את זה לוקח בכלי ורוחץ שפך עליו, זה לא התיר מרן. כן, גם בדוד אש, גם אלה שמים שמים שהתחממו בדוד אש, בכל זאת בדוד שמש גם כן המים האלה דרך צינורות הם באים אליו. מי אמר שזה דוד שמש? זה לא ניכר, זה מגיד עין, יכול להיות בוילר. הרבה פעמים קורה שבמות החורף למשל ממש קר, אז השמש לא מחממת, אז מה עושים? נעזרים, יש להם גם כן איזה כפתור שהמים לא מתחממים מצד השמש, מתחממים מצד החשמל, אז מעורב יחד עם בורר חשמלי. הווה אומר שבצינור כשיורד במקלחת אז אי אפשר להכיר בדיוק שזה נעשה בדיים בדוד שמש, שוב יש בזה שאני שמרית עין. כמו מה שאסור לגבי שבת בחמת ורגע, אותו דבר גם כן בדוד שמש. ביום שבת למשל אחד רוצה להתרחץ במים שהוא חם בדוד שמש, אבל מי יכול לדעת שזה דווקא דוד שמש? אולי בואי לחשמלי, ולכן שוב יש בזה משמרית עין, והאסור במקום העומד אין להתיר. מה שהתנו אנחנו לשמש בדוד שמש, לא להתרחץ כל גופור, חוץ פניו למשל, חוץ ידיו, כיוון שבזה אין בזה איסור של רחצות מיום שבת. זה לא הכי הרבה הרבה דיברו לעניין מה שיש הולכים טובלים במקווה מיום שבת במים חמים, והרבה דיברו על זה האחרונים, שמשמע מדברי הפוסקים שאפילו במים פושרים אסור, לא רק מים חמים ממש. קודם כל אין דרך חושב בן אדם להתרחץ מים חמים ממש, רוצה לשלוק את בשרו, אדם שנכנס במים זה בדרך כלל נקש כמו פושר. כל מים שאפשר לשות אותם כמו שהם, אין הצולדת בהם, לא נקש כמו מים חמים, זה נקש כמו פושר. ומים פושרים משמע בפוסקים שזה אסור. שרי הגמרא במסכת שבת דף מ' אומרת, כתוב שמה לא ישתתף אדם בצונן ויעמוד לפני המדורה להתחמם מפני שמפשירן. מפרש רש"י, מה זה מפשירן? שאסור, רבותינו אסור להתרחץ בחמים ביום שבת, וכיוון שהוא עומד על יד המדורה מתחממים במים שעליו כמו שרחץ מים חמים. וכן גם כי התוספות שמה במקום כך פרשו, אם אדם עומד על יד המים חמים על יד האש וכבר המים שלו שעליו היו צוללים, היו מים קרים, היה מותר. אבל כשעמד על יד המדורה והתחממו המים שעליו, כמו שהוא התרחץ במים חמים, כמו שאתה אפילו שכתוב פני שמפשירן, וכותב הרמב"ן שמה בקדושיו, אף הפי שרבותינו לא חשוב במים שרוצה להפשיר אותם. אדם רוצה לקחת את המים סמוך למדורה ומפשיר אותם, רוצה לשתות אותם, מותר, אין בזה שום איסור. פני שאין הפשרן בשולן, אין בשול אלא דווקא כשנעשה יד צולדת בו, שהמים רותחים שתשים את היד נחבט היד, זה נקש כמו בשול. הלאה וכי זה הפשרה זה לא כלום. בכל זאת אומר כאן אסור מפני שדרך רחיצה גם במים פושרים, לכן אסרו חכמים לעמוד על יד המדורה שמפחיר את המים שעליו כאילו הוא רוחץ במים פושרים. ואותו דבר קוצים כל הפוסקים הראשונים שם, הרשב"א בחידושיו, הריטב"א בחידושיו, הר"ן שם במקום, המאירי שם במקום, וגם בחידושי הר"ן כותב את זה בשם הראה, כולם פה אחד עושים את הדבר הזה. וגם הרמב״ם העתיק את ההלכה הזאת וכתב מפני שמפשירן ודומה לרוחץ המים פושרים בשבת, וגם הר"ן העתיק את השנה של הרמב״ם. אז מכל הפוסקים מה משמע? שכשאסרו חכמים לרחוץ מים חמים בשבת, לא דווקא מים חמים ממש היה צורדת בהם, אלא אפילו פושרים גם כן אסור. אנחנו מוכח גם בתשובת הרדב"ז, יש בתשובת הרדב"ז, הוא עומד על פירוש דברי הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים. שם מדובר לגבי כהן גדול, משנה במסכת יומא ל"ד, אם היה כהן גדול חולה או זקן והוא צריך לטבול חמש פעמים ביום הכיפורים, 10 קידושים ו5 טבילות, כן? ואז כמובן המקווה היה קר, והוא אדם שהוא חולה או שהוא זקן וקשה לו לטבול במים קרים, מה היו עושים? היו שמים עששיות של ברזל שם בלשכת בית המוקד בבית המקדש, והיו מוציאים אותם ביום הכיפורים, צבים אותם בתוך המים כדי להפיק צנתן. צבים את המים אליהם, חמים מאוד. אז על ידי כך מפיגים את צנתם של המים שיוכל לטבול בהם. הרמב״ם כשהעתיק את ההלכה הזאת כתב, והטעם שמותר פני שאין שיבוט במקדש. אין שיבוט במקדש. מפרש הרמב״ם, מה זה העניין אין שיבוט במקדש כאן? הוא אומר, בפירוש רבותינו אסרו להתרחץ במים חמים בשבת. או ביום הכיפורים גם אותו דבר. כן, איך יהיה מותר לכהן גדול הזה לרחוץ, להתרחץ, לטבול במים כאלה שהם פושרים? על ידי ששמים את עששיות של ברזל, עושים אותם לפושרים. כתוב מפיגים צנתן, על ידי כך לא נעשים צוננים, אלא נעשים פושרים. אז איך מותר לעשות דבר כזה? הוא אומר, שאני בית המקדש, אין שיבוט במקדש. רבותינו לא גזרו על דברים שהם איסור של שיבוט במקדש. כן, מוכח מכאן, הם לא במקדש, בגבולים, גם כשזה פושרים, אסור. שהרי כתוב בפירוש, היו שמים אותם כדי להפיק צנתן. להפיק צנתן זה מים חמים. כמה שישימו עששיות שבזה בתוך מים של מקווה 40 שעה ויותר, אז זה ודאי קשה מאוד לומר שהיו חמים אותם. וכך לשון המשנה, כדי להפיק צנתן. ואפילו שכותב הרדב"ז, בפשיטות שיש בזה איסור של מרחיצה. לכן זה מוכח, שאילו היה למשל בגבולים, לא בתוך המקדש, ובשבת, אסור להתרחץ גם במים פושרים. ולא רק להתרחץ, אלא גם כן להיכנס מקווה, שהרי פה מה עושה הכהן גדול? סך הכל נכנס בתוך מקווה. לא כמו איזה אחרונים שחשבו לחלק בין אם נכנס במים במקווה ובין אם הוא רוחס משתתף במים חמים. אין שום הפרש בזה. דברי הרדב"ז זה לקח מוכיחים. וכך דעת באמת הרבה גדולים שהאסור הוא גם במים פושרים. כך כותב בספר בית מאיר, כך כותב רבי עקיבא איגר, כך כותב רבי יצחק טייב בספר רבי העמודים. כולם, שפה אחת לכולם, שכשרבותינו אסרו רחיצה חמים ביום שבת, אין הפרש בין מים חמים ובין מים פושרים. וגם במקווה, במקווה גם כן, הנה אנחנו רואים מדברים, כל הרבה זמן מדבר על מקווה, ואומר גם כן שזה אסור. אף הפי שיש מי שאומר שזה במקווה החמים לא אסרו, כך כותב כמובן נתנאל, אבל אנחנו רואים הרבה סותר אותו, שמה מדברי הרבה, זה ההפך. לכן למעשה אלה שהם הולכים לטבול ביום שבת במים פושרים, אף הפי שהם פושרים, לא מגיעים לחום, אף הפי כן זה נכנסים בספק גדול. גם בספר האשכול מוכח שזה אסור. שם יש תשובה מרב הגאון לגבי אדם שהוא בזמנם עוד היו נזהרים בעלי קראים ללכת לטבול. אז הוא אומר שאם הכין מים חמים מערב שבת, וביום שבת רוצה להפשיר אותם, אם להוסיף עליהם מים צוננים ולשפוך על כל גופו 9 קבין כדי להתיר לו שיוכל להתפלל, שיוכל לעסוק בדברי תורה, אז הוא מדברה משמע שהוא אוסר. הוא מביא ראיה מאחד רב אהרון גאון, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל הוא מביא מנו רב הגאון, הוא נאמן עלינו. הוא אומר, היה יושב כל השבת דומם כשהיה בעל קרי, ולא היה לומד בתורה ולשום דבר, רק היה מקשיב ושומע דברי תורה. הרהור רב כדיבור דמה, מפני שסובר שאסור לעשות דבר כזה. אפילו מים פושרים, אפילו לשפוך עליו 9 קבין גם כן לא. כל מה שאומרים זה אחרונים שמחלקים, החלוקים שלהם נראים נגד דעת הפוסקים. הרי אמרנו, מוכח מכל הפוסקים שגם בפושרים אסור. לכן יש כאלה שהולכים תופסים ביד ורואים, אם זה פושר, תחסים וטובלים. למה להכניס את עצמם בספק? משלמה אישה שהיא צריכה להגיע לרתי ולתה בשבת, ואין לה בהירה אחרת, טוב, תוכל לסמוך על דעת המתירים בכל הפחות מים פושרים. ובפרט, אם היא עושה כמו דברי הגאון חכם צבי, שטובלת בבין השמשות, שזה ספק יום ספק לילה. כל דבר שהוא משום שיבוט לא גזרו עליו בין השמשות, אז כותב חכם צבי, טוב שתטבול בתוך בין השמשות. תוך 13 דקות אחרי שקיעת השמש, יש ספק יום ספק לילה, וכיוון שזה עניין של איסור שיבוט, זה לא מדאורייתא, לכן יכולה לטבול. זה עדיף שתעשה ככה. אבל במקרה שהתאחרה, או שלא נתנו לה במקום של המקווה, כי יש בלניות עושות חושבות את עצמן חכמות גדולות, ולא נותנים להם לטבול, רק אחרי שיצא את הכוכבים. אז מה תעשה? אמרתי לה, תסמוך על דעת רבי נותן, שאומר, אחרי שעה 12 דקות עד שנעשה את הכוכבים. אבל היא לא נותנת לך אחרי חצי שעה, אז זה עדיין, זה יום בשבילה. אז תעשי ככה, רק בתנאי שתיזהרי, למוצאי שבת לא תעשי מלאכה במוצאי שבת עד זמן של רבי נותן, כדי שלא תעשה את התדי סתרי. אבל בכל אופן, מצד הדין, כמו שאמרתי, נשים, אי אפשר לדחוש אותם, זה עניין של טבילה וזה עניין של פירה ורבייה. אבל אדם שהוא רוצה סתם לעשות חסידות, ללכת לטבול ביום שבת, ושהוא אסור לעסוק בדברי תורה, אסור להתפלל, אבל כתוב בגמרא, כבר בטילוה תורה בטעם ריבוי אדם בטהרה. ריבוי אדם בטהרה אומר, הלא כל דברית האש נאום השם, מה האש אינו מקבל טומאה? גם ללא תורה אינו מקבל טומאה. וכך פסק מרן בסימן פ"ח. אלא מה רוצים להחמיר? מי שרוצה להחמיר, לא יעשה על חשמונה הלכה. להחמיר, יעשה את זה בשאר הימים, שהם ימי חול. או יטבול כמו במים, בקיץ, אפשר לטבול גם במים קרים. אבל מה שאין כן בחורף, הוא צריך לעשות מים פושרים או מים חמים. אין להתיר כדל. למה להיכנס אדם בספקות? יש בחיים בצנת, שאלו אותו בדברי חיים. אם זה שנוהגים החסידים שלא ללכת ולטבול, איך זה לך? אולי נגד ההלכה. אז נראה מדבריו שהוא לא נחל לי המנהג הזה. אומר, טוב די שלא הוכיח אותם, שאני יודע שלא ישמעו בדבר הזה. קשה להם, כבר התרגלו בדבר הזה, כן, כיוון דש דש, אי אפשר להניע אותם. רק לא אדם שהוא מחשב הפסיד מצווה כנגד שכרה, הוא שכר עבירה כנגד הפסידה. למה לא להכניס עצמו בדבר שהוא ספק איסור מדרבנן? הרמב"ם כותב שמנדים על זה. כותב שהגמרא אומרת, מי שעובר על זה נקרא שהוא עבריין. יקראו אותו ספק עבריין, נאמר שהוא ספק עבריין. נאמר שהוא ספק עבריין, זה טוב שיהיה ספק עבריין בשביל שיעשה ספק חסידות? אין בזה טעם. לכן צבע תעשה עדיף. הארי בזמנו לא היה בכלל מקווה חם. בזמן מרן, מרן אסר לעשות מקווה חם. רק בסוף ימיו מרן אמרו שחזר בו. וידוע שהארי נפטר לפני מרן בכמה שנים. כתוב במהריטת, כותב, יש תשובה מרבי אלעזר בן ערכה, שהוא ראה במו עיניו, שמרן בסוף ימיו חזר במה שכתב שולחן ערוך, וצווה לחמם את המקווה בקור, בחורף, כדי שלא ינזקו הנשים. בשולחן ערוך לא כתב כך, גזירה משום רחיצאות, היו קודם אוסרים לחלוטין שיהיה מקווה חם. כל המקוואות היו קרים. בחוץ לארץ, אפילו לא ידעו מהתשובה הזאת, כי התשובה הזאת הייתה בכתיבת יד, נתפסה רק לפני קרוב ל-100 שנה. ספר נבחר מכסף, נבחר מכסף של רבי יושעיהו פינטו, חברו של רבי אלעזר בן ערכה, שניהם סימוכים על ידי מרן, כן? שם נתפסה התשובה של רבי אלעזר בן ערכה, אבל קודם לא ידעו מזה בכלל. עובדה היא שכל הדורות, בכל ארצות המזרח, לא היו מחממים מקווה בכלל. בבבל, בפרס, במצרים, הכל היה מקווה קר, אף פעם לא היו מחממים מקווה. רק לפני 60-70 שנה, כשהספר הזה יצא לאור, קצת התפרסם, קצת, לא כל כך הרבה, התפיסו כנראה מספר מועט, ורבי אליהו מני, כשבאו, היו עבדים בחברון, כשבאו לעשות מקווה חם בחברון, אז עמדו כנגדיהם רבני הספרדים, הרב בעל שערי רחמים, פרנקו ועוד, שעמדו כנגדם, אומר, ונצחתי אותם, על ידי שראיתי להם שחור עגב בלבן, בספר נבחר מכסף, שכותב שמרן בעצמו חזר בו בסוף ימיו, והתחיל לעשות מקווה חם. ואז, מאז התחילו לעשות מקווה חם. זה מספר רבי אליהו מני, כותב לו לרבי יוסף חיים, בספר הפעלים. כן, והוא כותב לו שאני הראשון שמצאתי להם בחברון, ונתתי רשות שיעשו שם מקווה חם, אפילו לספרדים. אשכנזים היו כנראה לפני כן, אבל הוא הותיר להם אפילו לספרדים. ואומר, מאז, רבי יוסף חיים אומר, מאז גם אני התרתי בבגדד לעשות מקווה חם. קודם לא היו עושים מקווה חם, הכל היה מקווה קר. והיו כמה מקומות, היה קשה להם גם כן, מחמד, הטכניקה, לא ידעו איך לעשות את זה גם כן. זה לא היה פשוט כל כך. אבל רק בדורות האחרונים, בעשרות שנים האחרונות, התחילו גם הספרדים לחמם את המקווה. קודם לא היה דבר כזה.
האיסור גם לגבי
יום טוב? מה? לא שמעתי. האם האיסור גם לגבי יום טוב? אני מה? ודאי, רק מה שהוא חם מערב יום טוב, זה מותר. רק מה, אבל מה שהוא חם ביום טוב, אסור.
לך, אדם אדם, מים דלת, מים קרים
ומים שונים, שכן פשוטו
של כל אדם שונים. שמעתי טוב. איך אדם ידע את ההבדל בין מים פושרים ומים
פושרים? מים פושרים, מה זה פושרים? כמו הרוק שלו. חום הרוק זה נקרא שמו פושרים. אז זה קח מעט רוק וישקול את זה בידיים. מה יש בזה? פשוט. אני כבר אמרתי, למה אתה חוזר הפעם על זה? כבר אני אמרתי, אמרנו דעת הפוסקים. מי יתיר להם? אתה תתיר להם? תתיר להם. לא תתווכח. אמרתי לך רבי חיים מצאן זמר, אני יודע שלא ישמעו לי, אז מה אתה רוצה שנעשה? רבי חיים מצאן זה היה הרבה של כל בני הגולה, ולא רצו לשמוע לו. ואיך ישמעני פרעה ואני ערס שפתיים. טוב, אז כמו שאמרנו לדעתו של מרן, מים שהוחמו מערב יום טוב מותר להתרחץ בהם ביום טוב. על סבון יש בזה ויכוח אחר, אם מותר להתרחץ בסבון בשבת, לא דווקא כל הגוף, אפילו צריך לשחות את היד שלו בסבון, האם מותר או לא. יש בספר פחד יצחק שהוא מחמיר מאוד בזה, שלא לרחוץ בסבון ביום שבת, והוא מביא טעם של ממריח. בדברי הרמה משמע שאין בזה איסור ממריח, רק הוא חשש משום נולד שעל ידי שנעשה כסף וכך, מה שלא היה מקודם, זה כמו שמוריד דבר שלא היה, אבל משום ממריח הוא לא אסר. מה זה ממריח? סור שממריח צריך להיות שעושה איזה דבר, למשל מחליק איזה דבר, לוקח שעבה וסותם את החבית, יש שם בחבית איזה סדקים, סותם אותה, ממריח, זה לקשבו ממריח, וכן כיוצא בזה, זה לקשבו ממריח. ממריח זה משהו ממחק. מה זה ממחק? אם אדם רוצה לקחת קרש ולוקח את הרהיט נעמה הצד ומעביר עליו ומחליק אותו, מוציא את כל הדברים שהם לא גומרים לו, מניעת היישור שלו, ומיישר אותו, והיה עקוב למישור והרכסים בבקעה. אז זה מקסימו ממריח, ממחק. ממחק זה נודע שממריח, אותו דבר, שעניין אחד. אבל אדם שהוא לוקח סבון שהוא שם אותו על היד שלו, הוא מעוניין שישאר על היד שלו, הוא רוצה לנקות את היד שלו, הוא לא מעוניין שישאר אותו החלק של הסבון על היד שלו, הוא ממעט מהסבון, אבל לא מקסימו ממריח. אין בזה דין ממריח. הגדרה שממריח לא שייכת בדין סבון. כל אחד שיעיין בספרי הפוסקים יבין זה לאשורו, שלא שייך ממריח, אלא דווקא בתם מריח זה דבר על משהו אחר. אפילו למשל, אדמן לוקח משחה, משחה עבה, והוא צריך לשים למשל על גבי איזה פצע. אם אתה שם אותה כמו שהיא, זה נקרא שמו ממריח. אתה ממריח את זה על גבי הפצע. אבל אם למשל יש לו כאבים ולוקח איזה משחה שכמו שמן אב וסך ולוחץ, עושה מסאז' כזה, זה לא נקרא שמו ממריח. אין בזה איסור שממריח. ממריח כשנשאר הדבר כמו שהוא, אבל כשנעלם לא נשאר ממנו דבר, לא נקרא שמו ממריח. כך כותב גם כן אמר שם בספר אורחות חיים סימן שכח, לגבי אדם שלא מרגיש טוב וצריך למשוח עליו איזה משחה ולסוך את זה, לעשות מסאז' עד שזה יבלע בגוף שלו, זה לא נקרא שמו ממריח. אומר שיש בזה איסור מדרבנן, אולי שדומה למריח, אבל זה לא מריח, ולכן במקום חורי לא גזרו חכמים. מפקר שזה ילד קטן, אם צריך למריח לו איזה משחה, אז הוא אומר, אם יש צער, כל צורכי תינוק קטן, כשמו כחורי שאין בו סכנה. והתירו לו שבות דרבנן. גם בזה אפשר, יש מקום להקד. ודאי שבכל דבר צריך יש עוד דברים לאשורם, אבל זה מה שאומר, בסבון דין למריח לא שייך. הכל פנים זה תשובה מפורשת בהרמב״ם, נעלמה מעיני האחרונים. רבי שלמה לניאדו יש תשובה ממנו בכתב יד שאוסר משום נולד, לא משום מריח, אבל אוסר את הרחיצה בסבון משום נולד. ואילו הרמב״ם כותב מפורש שמותר להתרחץ בסבון בשבת. יש תשובת הרמב״ם שנעלמה מהאחרונים, לא ראו אותה, תפסה רק לאחרונה, יש בהוצאת פריימן תפרש צדיק דלת. אז יצא הספר של תשובות הרמב״ם וכותב שם בפירוש, ומה שאלתם על רחיצת הסבון בשבת, סבון, כותב את זה בצדיק. בערבית אומרים סבון, לא אומרים סבון כמו שהיום, זה מילה מודרנית, עשו את הסבון, אבל זה בערבית קוראים את הסבון, קוראים את אמא זה סבון. אז כתב שזה מותר. באמת בספר גינת ולדים יש תשובה ארוכה בזה, כתב שאין בזה לא נולד ולא מריח ולא שם מסור. ואלה גם כן מדעתו להתיר, הוא לא ראה דברי הרמב״ם, אם היה רואה דברי הרמב״ם היה שמח. כן, ויש עוד כמה מהאחרונים שהתירו ואמרו שלא שייך בדידן, עקב פנים לא שייך בזה דין נולד. דחת חילה עבדה, אז כדאי להימנע. אם עושים מסבון כמו מהאמה, אז זה עדיף. כאן לא שייך שמחק מגופו של סבון, אז בזה ודאי שיותר קל. לכן עדיף לקחת מסבון, אם שם אותו למשל מערב שבת, שם אותו בתוך מים, חתיכת סבון, וזה נעשה המים מעלים קצף, יכול לקחת מעט ורחוץ ביד, זה בזה שם מסור כדד בעקר, או מהאמה למשל, שהם מוכנים. אז בזה ודאי, לכמה דעות של האחרונים כתובים מפורש, שבזה ודאי שיש להתיר. אבל למשל רופא שהולך בודק חולה, אחרי שגומר לבדוק את החולה, הוא לוקח מעט סבון משפשף ביד שלו כדי שלא ידביק מישהו אחר, אולי חשבו שלא מזו מחלה מדבקת. אחר כך הולך בודק חולה אחר, יכול להעביר מאחד לשני, הוא עצמו יכול להנזק, או שיעביר את זה לחולה חולה אחר. אז לכן תקף אחרי זה הוא יוצא רוחץ את ידיו בסבון. זה פשיטה שזה מותר בהחלט. יסמוך על דעת הרמב״ם ללא כל סייג, ללא כל גדר בדבר הזה. כיוון שזה דבר שהוא נחוץ. כמו שאמרתו שזה רופא, שזה עובד בדברים כאלה, ואם לא כן חס ושלום יכול, חומרה הזאת עבור ידי כולה, יכול להזיק לבני אדם. לכן שזה ודא שאפשר להתאים. אבל סתם אדם, אם יכול להחמיר על עצמו, ייקח לו מאה אמה, כמו שאמרתי, האמה מזה בעודף, ויהיה מותר לעשות את זה בשבת.
כשאומר, זה קוטס עד, ובוא נעים תורה בסוף שנאמר, אדמה חפש ומאסר כל יהודי תורה ואדיר.